ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סוגיית הרע בעולם, זה אחד הסוגיות שאנחנו בתור קומה שנייה של האמונה, כשאנחנו עכשיו רוצים להסתכל במציאות העולם, אנחנו בעצם, הנשמה תגיד לנו בפסקה ז' בהמשך, היא תגיד לנו שכל מה שאנחנו רואים בעולם, אנחנו רואים את ההפך ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם. חינכו אותנו, לימדו אותנו בפרשת ראה, חינכו אותנו ולימדו אותנו בפרשת כי תבוא, וחינכו אותנו, וכל יום אנחנו רואים, והם שמה תשמעו, ומצטי, יש שכר ועונש. כל אדם, ההבנה הפשוטה של האמונה, היא שכר ועונש, ככה אנחנו לומדים ילדים קטנים, אם אתם תעשו טוב, יהיה לכם טוב, תעשו מה יהיה לכם מה. תגיד לנו נשמה שכל המשימות כולם, כל מה שאני רואה במציאות, אני רואה בדיוק הפוך. אני רואה שההשגחה העליונה היא משהו שהוא קצת יותר בוגר מאשר ההבנה הילדותית הזאת, שצדיק וטוב לו, ורשע ורע לו, וזה הדבר שאנחנו נלך ונתברר. אז אמרנו, ואשר אותה לברך כי השם הוא האלוקים, השם, זמין כבב כי ישום מהווה את העולם, הוא האלוקים. מה שאנחנו רואים ברוב בעולם, אנחנו צריכים להגיע למדרגה של ישום הדעת, של ואשר אותה אל לבביך, בסדר, של השבה אל הלב, שהשם הוא האלוקים, שכל המציאות הרעה שאנחנו חווים ורואים פה בעולם, זה הכל אותו כוח עליון, שאותה אנחנו רואים אז הרי מקרה אמונתנו, שחייב כל אדם לרדוף אחרי ידיעתם, אבל מסייג את זה על המחל, כל אשר תשיג ידו, שבעצם האמונה היא בנויה, מי שכבר נכנס לעולם של אמונה, האמונה בנויה בצורה כזאת, שאנחנו משתדלים להגיע לתובנות השכליות עד כמה שאנחנו יכולים, אבל תמיד אנחנו צריכים לעצור באיזשהו מקום של חיסרון בהשגה. ככה זה עובד. כל מה שאנחנו נלמד באמונה, כל מה שאנחנו נסבור סברה ונגיד, ויגיד למה המחל בהמשך, שבדבר הזה שנקרא הנהגת הייחוד, אני קצת מקדים את הדברים מהמאוחרים, בדבר הזה שנקרא הנהגת הייחוד, זאת אומרת, מה שאנחנו נלמד, את המושג החדש בדעת תבונות, זה דבר שאדם יכול לברז, זה הדבר היחיד באמונה שאדם יכול להשיג עד הסוף. למה? זה הדבר היחיד באמונה שאדם יכול להשיג עד הסוף. למה? והסיבה פשוטה, שברגע שאנחנו נקנה את צורת ההסתכלות של הרמח"ל בדעת תבונות, אז ממילא כל דבר שאנחנו נשיג, אנחנו נשיג את המציאות האלוקית פה בעולם. אני קצת מקדים, אני יודע, אנחנו בעזרת השם נראה את זה בהמשך. אמר השכל, אנא פנייך מועדות, ימי עיקרים הם 13, ועל איזה מן תרצי להתבונן. ברור שאנחנו לא מתחילים מהאפס, אנחנו מתחילים מהאחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עניינו של הרמח"ל בדעת תבונות זה לא להתחיל ממציאותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחילים מ-13 עיקרים. כבר התווכח הספר העיקרים, רבי יוסף בלבו, עם הרמב״ם ועם ראשונים אחרים, איך אנחנו לוקחים עיקרים מסוימים בתורה, ביהדות, ואנחנו אומרים שהם העיקרים יותר מהדברים האחרים. שאלה גדולה מאוד. אבל מתבסס הספר הזה, התקבל בעם ישראל 13 עיקרים, זה דבר שאנחנו, גם מה שהרבי יוסף אלבו בספר העיקרים, אנחנו דנים בעיקרים אחרים, המשמעות היא די דומה, אבל בא חבקוק, ומידן על אחד כבר אדמו אומרת שבא חבקוק, ומיד את כל תרג מצוות על דבר אחד, צדיק ממונקי יחיה. שאדם, כוח האמונה, העולם האמונים, כל התרי מצוות נועדו כדי שאנחנו נלך ונברר את האמונה, ואנחנו באמת נצטרך לראות בספר הזה מהי אותה אמונה שאנחנו רוצים. אנחנו יודעים שהאמונה לא מדבר, אנחנו לא מדברים על דברים, על סיסמאות. בסדר, זה היה עד עכשיו. עד שנכנסנו לפה ללימוד הזה המשותף שאנחנו לומדים עכשיו, אז אנחנו יכולנו להתבסס על כל מיני סיסמאות ששמענו ואמרנו וכו'. ברגע שאנחנו נכנסים לעולם אמוני, אנחנו עכשיו צריכים גם לדעת מה עומד מאחורי האמירות האלו, ובשלב הבא, והשירותה הולכת גם לחיות את הדבר הזה. זאת אומרת, כשאדם עומד אמונה, הוא צריך להתחיל לשים לב איך זה משפיע על הערך החיים שלו, איך הראייה שלו תמציא היא כזאת, עד שאנחנו נגיע לדבר על רבי עקיבא, שרבי עקיבא ראה שואלים מבית קודש הקודשים, או במקום הר הבית, והוא ידע לזהות את זה עם המהלך הנבואי, שהמהלך הנבואי אומרת שגם הרוע שיש בעולם, השם הוא האלוקים.
אני חושב, מה ההבדל בהבנה שלנו של ייחוד השם משאר הדברים שזה עד שידו משגת, שזה בגבול מסוים, למה זה יוצא דופן?
זה לא יוצא דופן. אתה שואל כבר מה שאמרתי, שזה הדבר היחיד שאדם יכול להשיג. אז אני יכול להקדים את זה, אז בוא נפתח סוגריים, כי כבר שאלת, אז אני אענה. בעצם כל דבר באמונה, אנחנו כבר, בלימודי אמונה, אנחנו ודאי עברנו את זה בחברותות ובשיעורים, שיש פרדוקס מסוים בלימודי אמונה. החסידות עוסקת בזה הרבה, בעל התניא, בספר התניא גם כן עוסק בזה, אני כרגע לא נכנס לסוגיה המורכבת של צמצום וכל זה, אולי פעם נפתח את זה בלי נדר, זו סוגיה מאוד, שמאוד תופסת את הראש, אבל אני כרגע עוזב את השלב הזה, אני רק עוסק, וכשאני מדבר על כל מושג שאני אומר באמונה, בעצם אני בו זמנית, אני צריך לעשות שני דברים. אני צריך מצד אחד לדעת שאני אומר מושגים שאני צריך לעמוד מאחוריהם. יחד עם זאת, בו זמנית אני צריך לדעת שהמושג שאני אומר אותו הוא בכלל לא מושג שיכול להיות מושג, כי עצם זה שאני אומר מושג באמונה, פה תמונה כבר הבעייתיות של הדבר הזה. אומר בעל התניא, כתוב הרי אין מחשבה תפיסה בכלל. אז אם אין מחשבה תפיסה בכלל, אנחנו יכולים לסגור את הספרים, לסגור את התורה וזהו. והרבה אנשים ככה, זה השיטה שלהם. עזור, אין מחשבה תפיסה בכלל, בוא, זהו. בסדר? יגיד לנו הרמח"ל, זה נכון, אבל יש משהו מסוים שבכל זאת אני כן יכול לדעת. שיוויתי השם נגדי תמיד, זה היכולת שלי, אם באמת היה לי את מערכת האפשרויות, לזהות את הטביעות אצבעות של הקדוש ברוך הוא, ברגע שאני מקבל את הכלי הזה, אז זה כלי שאני יכול כל דבר להסתכל ולדעת שזה ריבונו של עולם. זאת אומרת, אם אומר רמב"ם, תסתכל במציאות, איך אדם מגיע לאהבה ויראת השם, הוא מגיע לאהבת יראת השם, הוא מתבונן במציאות.
זה הכוונה בייחוד, בייחוד השם, כאילו...
ייחוד זה אין עוד מלבדו, אבל אין עוד מלבדו זה אומר שאתה גם יכול להסביר, אז איך אני עומד מולך ואני מדבר איתך? אם אין עוד מלבדו, אז איך יכול להיות שאנחנו מדברים? נכון, זו שאלה אמונית מאוד מאוד כבדה, אבל בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים עם זה. בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים עם השאלה הזאת של כאילו, עם קיום ההוויה שלי. אבל זו השאלה הכי מתבקשת של אדם שנכנס לעולם של אמונה. אמרו לי, אין עוד מלבדו, ואני אומר, שמע ישראל. השם אלוקינו השם אחד, ואדם אומר את זה פעמיים ביום לפחות. והוא צריך לדעת מה הוא אומר. הוא צריך לדעת על מה הוא אומר. ושמע ישראל זה יותר פשוט. שמע זה השמיעה, ישראל זה העם הנבחר, זה אולי נצח ישראל המערב, הכוזרי, בסדר. אבל אחרי זה כשאני מגיע להשם אלוקינו, אז יש פה השכחה פרטית. זה דבר שאדם צריך לדעת, איך זה עובד. לא על זה הספר מדבר. הספר מדבר על השם אחד, על אחדותו של הקדוש ברוך הוא. שבו אנחנו רואים בעולם דברים שנראים כאילו זה לא ריבונו של עולם, ואנחנו רוצים לקנות את אותו כלי שאנחנו מסוגלים לראות ולזהות איך כל דבר ודבר זה ריבונו של עולם. כשאני להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני מסתכל על אישיות של בן אדם. אז אני יכול לראות תכונות בחיים, אנחנו רואים דברים בצורה מאוד מאוד חתוכה וחלוקה. אני יכול לראות בן אדם כשהוא שמח, כשהוא עצוב. אני יכול לראות בן אדם כשהוא, יודע מה, כשהוא לומד או כשהוא משחק, כשהוא אוכל או כשהוא חושב מחשבות, כשהוא ישן או כשהוא מנגן, יודע מה, כל מיני דברים. אבל כל האישיות כולה, זה בעצם מרכיב לי משהו הרבה יותר עצמותי. אז גם אצל ריבונו של עולם, אני לא יודע מה עצמותו, אבל אני יכול לזהות את טביעות האצבעות, וכל טביעת אצבע שאני רואה בעולם, נותן לי עוד מימד של הבנה איפה ריבונו של עולם נמצא. זו המתנה שיביא לנו הרמח"ל. בהמשך, כשאנחנו נתעסק בזה, כשאנחנו נבין מה המהות של הרוע, אז כשאני עכשיו ניגש לרוע, אמרתי את זה בזמן קודם, אנחנו אמרנו את זה, זה קצת יכול ליצור קצת בלבול. כשאנחנו נדבר על השואה, למשל, אז אנחנו לא עברנו את השואה, ולכן קל לנו יותר לדבר על זה, אבל כשאנחנו שואלים את עצמנו האם השואה היה חילול השם או קידוש השם, נכון? אז לפני שאנחנו לומדים דעת תבונות, אנחנו לא נגיד שזה חילול השם, כי זה ברור שזה חילול השם. אבל בעומק, 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 ואני אומר את זה לא כדי לבלבל את עצמנו, אלא כדי להבין שאנחנו הולכים לקראת המורכבות הזאת, לדעת שכיוון שזה טביעת אצבע של ריבונו של עולם, זה מצד מסוים, זה קידוש השם גדול מאוד. כי הייתה לי פה הופעה שלימית של הקדוש ברוך הוא. האם זה היה חייב להיות ככה? האם אנחנו יכולים למנוע את זה? כנראה שכן. אבל זה לא נפקא מינה כרגע. ברגע שזה טביעת אצבע של ריבונו של עולם, אז אני עם זה שם את ריבונו של עולם. זה הגדלות של השם אלוקינו, השם אחד, האחד שבו אני מסוגל לראות את כל המציאות כולה, שביתי השם נגיד תמיד, כל דבר ודבר שאני רואה את הקדוש.
אבל זה...
אני
לא יודע,
אתה
רושם שהשם הכנסה, כאילו, במובן מאוד, שנקלט מאוד בדברים שלילים. זאת אומרת, לפי זה גם חילול השם של, לא יודע, הכי מובהק, זה קידוש השם.
נכון.
אבל, אז, טוב.
זה נכון. אבל יש גמרא שאנחנו יודעים לצטט, אנחנו מכירים שתי פירושים, אני אגיד עכשיו את הפירוש השלישי לפי הדבר הזה, יש גמרא, נכון, בחולין, שאומר, גדול קידוש השם מחילול השם. נכון, וזה הרב ציודה, שכולם מכירים את הגדול קידוש השם, שנובע מתוך חילול השם. נכון, הרב ציודה אמר, נכון, הרי כתוב, גדול קידוש השם מחילול השם. עכשיו, שבר ברור, זאת אומרת, קידוש השם ברור שהוא יותר גדול מחילול השם. אז הרב ציודה אומר, נכון, אבל קידוש השם שנובע מתוך חילול השם הוא יותר גדול. ואני עכשיו רוצה לומר פירוש נוסף, על פי מה שאמרנו, שבאמת גדול קידוש השם מחילול השם, כי שניהם זה הופעות שמימיות, אבל כשאדם נפטר, אני אומר, דיין האמן. כשאני מקבל ירושה, אני אומר, הטוב האמתי. אז גם אנחנו מבינים שגם הכלים של התורה אומרת, נכון שזה הופעה שמימית, אבל כל הופעה של הקדוש ברוך הוא יש לה אותה הופעה שלה. זה חלקי. בואו נעצור, נמשיך הלאה.
אבל לעתיד לבוא יגידו גם על זה.
נכון, ככה אומרת הגמרא בספר פסחים. היום ברור הוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד, אומרת הגמרא בספר פסחים. לא כמו שאני נכתב, אני נקרא. אני נכתב י' כ' ו', ואני נקרא ל' ד' נ' י'. רק בבית המקדש, שזה היה המקום של כל המקור החיים, אז יכולנו להקשיב ולשמוע את י' כ' ו' כי נאמר בשם הפרועש, כי זה הגילוי הכי גדול שיש. הדברים האלה אנחנו לאט לאט נלך ונתברר. אני מציע שאנחנו לאט לאט, המחל כדרכו, הוא בונה את זה והוא לוקח אותנו יד ליד כדי שאנחנו באמת נבין את זה בעומקים.
אנחנו צריכים להגיע להבנה שפשוט אנחנו אומרים שהכל יש לו גם עומק, ברור שהכל שגם להבין באמת את התכלית, להגיע להבנת התכלית, למה אין בה. כאילו, אנחנו צריכים להגיע להבנה של למה נעשה השואה, או שפשוט צריכים לשים את זה שם, נעשתה כאילו.
מה זה למה? אם אתה שואל למה ככה ולא אחרת?
לא, למה כאילו, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מבינים שנעשתה הנדר שלו, שאנחנו צריכים להגיע גם להבנה של למה הוא עושה את זה.
אנחנו צריכים להגיע להבנה הזאת. אנחנו צריכים להגיע להבנה הזאת, אבל מכיוון אחר, ממה שהגמרא מסכת ברכות דף ה' אומרת, שאם ראה אדם עשרים ואין עליו חשש מעשר. זה מצד אחד. אבל אנחנו כן צריכים להגיע לשלב לפני כן, שזה הוודאות שיש חיבור. בסדר? ויש תפיסת עולם רווחת ביהדות, שהקדוש ברוך הוא רודן, הקדוש ברוך הוא מחפש אותנו בסיבוב, וזה נובע מהתפיסה ההפוכה מהרמח"ל. על זה הרמח"ל מתבסס, כי הרבה מאיתנו, כולנו נשים לב בתוך עצמנו ובנפש שלנו פנימה, שכשאנחנו מדברים אפילו על יראת שמיים. האם אני מדבר על יראת שמיים כהבנה שמה שהרמח"ל יגיד לנו שזה יראת שמיים, שזה ידיעת שמו של הקדוש ברוך הוא, או יראת שמיים שבתודעה שלנו יש חיץ בינינו לבין ריבונו של עולם, ואני מפחד ממנו, ואם אני אעשה אז הוא יכפכף אותי, וכדאי לי, שווה לי לעשות וכולי וכולי, שווה לי ככה, ככה אנחנו היום סייעת ישרים. ובמידת הסיעור, שיש דבר כזה שנקרא שלמי הדעת, שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך ראיית השלמות. אני חושב ששלמי הדעת זה דעת תבונות, אני חושב ששלמי הדעת זה החסידות בכלל, למה זה ישתבר בזהירות, אפשר לדון בזה. אבל זה הראייה השלמה שבה אתה רואה, אתה מכיר את מציאותו של הקדוש ברוך הוא. אבל יש את הפחותים, שהפחותים הם עובדים מכבוד, כי מה זאת אומרת, אתה יודע מה היה לך בעולם הבא וכו', ויש את ההמון, שהאמור. שהם לא לומדים אמונה, ולא עובדים על שכלול אמונה, ועל מושגים באמונה, ועל לחיות בצורה כזאת. אז הם, כל מי שיש את הקדוש ברוך הוא, ויש אותי, ואני עובד אותו, ואני צריך להקריב לו קורבנות כדי שהוא לא יכעס. זה סממנים מובהקים מאוד של עבודה זרה. בסדר? ואנחנו רוצים לשכלל את הראייה שלנו. אז אמרה נשמה, הנה כל הקירים אשר עיניהם מאומתים אצלי בלי שום ספק כלל. אבל יש מהם שהם מאומתים לי, וגם מובנים, ויש מהם שהם מאומתים לי באמונה, אך לא מבוארים מן ההבנה והידיעה. יש פה הנחות יסוד מאוד מאוד דקות. אני מפחד להאריך כל כך הרבה כדי לא להלעוד אתכם, אבל יש פה הנחות מאוד מאוד גדולות שהאמונה, אנחנו צריכים לדעת שהאמונה, אנחנו מדברים על ידיעה. ככה הרמב"ם כותב, גם בספר המצוות, במצווה הראשונה, וגם בהלכות יסודי התורה, שאדם לידע ולהאמין שיש לנו ציר ראשון, אדם צריך לעבור תהליך של ידיעה. וכל הדבר הזה שאין לו, אני לא יודע, אני כן יודע, זה לא אמור להיכנס למערכת הזאת. זה שאלפיים שנה לא עסקו בזה. זה היה בגלל שעסקנו במלחמת הישרדות גדולה מאוד, ואנחנו פחדנו מכל מיני דברים, פחדנו מעצמנו, פחדנו מכל מיני דברים, ואיבדנו חלק מהותי מאוד מהדבר הזה. אבל יש פה הנחת יסוד שאם יש עיקרי אמונה, זה לא רק להשאיר את זה בעיקרי אמונה, אלא באמת שאנחנו נבין אותם ושהם יהיו מאומתים. מתאים אצלנו, כדי שככה תפיסת העולם שלי תהיה. אחרי זה יהיו יכול להיות שהם גם נפקמינות לכל צורות החשיבה של האדם. כל צורות חשיבה של האדם, פעם שאמרתי, טוב, אני מאוד מקדים את זה, אבל פעם שאמרתי לזה, תמיד אחד אחד שהוא אמר, שבעצם הוא חתך את זה, שבין, נגיד, פחות אוהב להשתרש במושגים האלו, אבל הוא אמר שבציבור החרדי, מה שנקראו דווקא מעולם החרדי, הוא, אבל הוא אמר שבציבור החרדי, האמונה שלהם מתבססת הרבה מאוד על הנהגת המשפט, על העניין של שכר ועונש. ולכן גם התפיסת עולם של שחור לבן, זה הרבה יותר תופס. זאת אומרת, להכין מורכבויות, זה דבר שאתה יכול להכין מורכבויות רק אם יש לך את הראייה היותר עדינה שזה הנהגת האיחוד. אז הוא אמר שהדתיים הלאומיים הם התחנכו כאילו על הצד הזה של הנהגת האיחוד, מה שנקרא, מה שאמר השם, והיה השם מלך כל הארץ, והוא היה השם אחד ושמו אחד, האיחוד ההפכים, היכולת שלנו להכין גם שהטוב וגם שהרע, ושיש לנו ערבוביה שלמה, ואתה יכול לראות מדינת ישראל, אתה יכול לראות חילוניות וצבאיות, וכל מיני מורכבויות שיש, זה רק אם אתה תופס את זה בגדול, שזה תביעת עצם של הכל, זה הקדוש ברוך הוא. כי אם לא, אז אתה בעצם באמת יכול לומר שיש פה ישות מדינית שהיא לא הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שלא יגידו את זה בצורה הזאת, אבל הם ידביקו כל מיני כינויים וכו'. איך אנחנו מתמודדים עם כל מיני סוגיות, גם פרטיות וגם כלליות שיש לנו? האם זה ריבונו של עולם מעביר אותנו תהליכים? הרי חז"ל לימדו אותנו שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? כי אתה לא הבנת שעכשיו עומד מולך המציאות של ריבונו של עולם? יכול להיות שאתה תצטרך לעשות השתדלות ואתה תצטרך אולי להפוך את השולחנות. יכול להיות שאתה תצטרך לעמוד על שלך. זה נכון, זה לא פותר אותנו מלעשות ולהשתדל. אבל זה כן אומר שקודם כל יש פה ריבונו של עולם בתמונה, וזה הדבר הראשון. האם אתה ידעת קודם כל לזהות את טביעת האצבע? ידעת לראות שזה ריבונו של עולם או לא? זה הדבר שלשם אנחנו שואפים, לשם אנחנו נגיד. אמרה השכל, איזה מומתים לך ואיזה מבוארים לך. אמרה הנשמה, הנה מציאות השם, ייחודו, נצחיותו, והיותו חוץ מן הגוף, לכל מקרה גוף, חידוש העולם, נבואה, נבואת משה, תורה מן השמיים, נצחיותה שלא תשתנה, כל הדברים האלה אינם, אני מאמנת ואני מבינתם. אני לא, אני כרגע לא רוצה להיכנס ל-13 עיקרים, אבל כל אחד מהדברים האלה זה נמצא ומופיע ב-13 עיקרים של הרמב״ם. טוב, אולי אני כן, קצת אכנס לזה. הרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, זה בעצם ההשגחה. ההשגחה מופיעה בשורה חמישית. יש לנו פה את ייחודו של הקדוש ברוך הוא, זה העיקר השני שאומר יחיד ואין יחידות כמוהו. השלישי זה אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, הרביעי זה נצחיותו, זה הוא ראשון והוא אחרון וכולי, כל ה-13 עיקרים נמצאים פה.
מה זה מבין?
יותר ויותר לעומקם של דברים.
שזה מבטא בעניין שכלי?
כן.
אז פה הוא לא מבין בכלל מה זה השגחה שכר ועונש.
אז ייחודו, מציאות השם אני מבין. למה אני מבין מציאותו של הקדוש ברוך הוא? לא בהכרח אני מבין איך זה עובד, אבל אני מבין שכל המערכת הזאת יכולה להיות רק אם יש מציאות של הקדוש ברוך הוא. בסדר? גם ייחודו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהרמב"ם אומר, שיש מוכח המציאות. או הרמח"ל משתמש בזה גם כן בדרך השם. הוא מוכח המציאות. נצחיותו, והיותו חוץ מן הגוף, בכל מקרה הגוף. זה ברור. כי אם יש לו גוף ויש לו דמות הגוף, אז מילא זה נמצא בכלים שלנו, זה לא נמצא מעבר לכלים שלנו. אז מילא הורדת את כל המציאות הרוחנית והאלוקית מהדבר הזה. יש לי רק בקשה, שאם אני מאבד מישהו, אז תרצו אותו. בסדר? זאת אומרת, זה חבל פשוט להמשיך, במיוחד בדברים קצת יותר עמוקים שאנחנו נראה בהמשך. אם אני מאבד מישהו, תרצו אותי אם אני מתקדם או שאני... אני לא אהיה כמו אחרים שחותכים ורק אומרים את זה, כי אני כן רוצה שזה יהיה לימוד משותף. אם אני מאבד מישהו, אז תגיד. אז הנה מציאות השם, ייחודו, מצחיותו, ואתו חוץ מן הגוף, בכל מקרה הגוף, חידוש העולם. מה זה חידוש העולם? זה בריאת העולם. נבואה, נבואת משה, תורה מן השמיים, מצוותה שלא תשתנה, כל הדברים האלה אני מאמנת ואני מבינתה. למה אני מבינה אותה? לא בהכרח שאני מבין איך זה עובד. יכול להיות שזה עיקר מהעיקרים, אבל זה דברים שעליהם נשענים כל המציאות הרוחנית שלנו. כל דבר ודבר כזה שהיא מבינה והיא מאמינה בהם, בלי ההבנה הזאת של העיקר הזה, אז כל שאר הבניין לא יכול להיבנות. כי אם אנחנו מבינים שיש למשל שתי ישויות, חס ושלום. בסדר, אז מילא זה כבר... אני פוגע בדבר הזה של ייחודו של הקדוש ברוך הוא, כי יש עוד. אז אם יש עוד, אז זה כבר לא מה שאנחנו עליהם מדברים, על ייחודו. ייחודו חייב להיות שאין לנו מלבדו בשום צורה ושום שום אפשרות, אחרת גם אין שום מציאות שבו אני נכנן, אבל אנחנו רוצים להגיע למקום הזה, שבו כל המציאות כולה, זה הופעה אחת של הקדוש ברוך הוא. גם אני.
למה הנשמה מבינה שהנצחיות של התורה לא תשתנה? אולי היא כן תשתנה. יכול להיות שאתה, אולי הברית החדשה.
כי בעצם, מה אתה בעצם, לא אתה, מה בעצם עומד בדבר הזה, נגיד, זה כן יכול להיות שני. אז איזה עיקרון זה יוריד?
ייחודו,
נצחיותו.
למה ייחודו? אולי הוא רצה שיהיה איזה שינוי בהמשך.
שיהיה שינוי. אז אין שום היגיון שזה... אין שום היגיון גם בייחודו וגם במציאותו, נכון? כי בעצם יגידו הפילוסופים שהכל הגיע מכוחו, נכון? אז אין שום דבר, למשל פילוסופים, בוא נדבר על פילוסופים שאמרו שהיה הדבר כזה שקדמו את העולם. אז אם היה קדמות העולם והכל נבע מכוחו, לא, אפילו לא מכוחו, זאת אומרת, כל העולם התגלגל מנקודה ראשיתית, אבל גם לא היה נקודה ראשיתית, נכון? אז אין שום דבר שמחייב את האדם בעולם. כי הרי אין באמת שום דבר שמצווה. המצווה יכול להיות רק כאשר יש איזה משהו נצחי, ואם הוא קודם בתורה שיש עולם הזה ועולם הבא, אז מה קורה? יכול להיות מציאות כזאת שהתורה היא פלסטר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם הבא, ועכשיו כבר אין עולם הבא. אז יוצא שגם התורה שקיבלנו בהתחלה, היא גם כן הייתה הכל שקר. אז מילאים מלמדים אותו שהיה יציאת מצרים, אחרי זה יוכלו לומר שלא היה יציאת מצרים. יגידו לי שיש אלוקים, יגידו לי אחרי זה שאין אלוקים.
אפשר לומר שזה עוד איזה חידוש, הוספות, כאילו בכך שהתורה השתנתה.
שמה?
שהגיד הקדוש ברוך הוא ראה שזה לא מסתדר, אז הוא מצא דרך אחרת.
זה גוף, אז יש לו גוף ויש לו דמותו גוף, אז פגענו בעיקרון שיש לו גוף. רק אדם שיש לו גוף, יכול להיות בו שינוי, שהוא משתכנע, שהוא שנחזק קשור מאוד לסוגיה של תפילה. האם אני עכשיו ניגש לקדוש ברוך הוא משכנע אותו? אז יש גם אנשים שכך תופסים את המציאות האלוקית.
משכנע אותו?
אם אני אצעק יותר, אז משתכנע, כי כבר ימאס לו לשמוע אותו. כך גם חז"ל אומר. אני אומר דברים, אני לא מתקרב למה שאני אומר, אבל חז"ל רואים שאם משה רבנו, הוא היה אומר עוד תפילה אחת, הוא היה... צריך להבין, חז"ל, אז זה לא חז"ל, הקדוש ברוך הוא, אין לו גב, כאילו, נכון? זה לא מקרה הגוף, זה מה שאמרנו, שהיותו חוץ מן הגוף, בכל מקרה הגוף. אז אם היותו נצחי, אומרת הנשמה, אני מבינה למה חייב להיות שהוא יהיה נצחי. למה חייב להיות שהוא נצחי? כי אני חייב, כל הישות של האדם, מה שאנחנו רואים במקרה הגוף, חייב להיות שונה, תמציאו את זה. ואם יש שינוי, אז הורדת הכל. הורדת גם את כל מה שאמרנו בתורה, זה נכון.
אבל
למה שכר ועונש
הוא
אומר
פה
עונש אחרי? שכר
ועונש זה דבר בכל זה דגיון.
יפה, אז זה נחכה עוד רגע. עוד רגע נחכה לפסקה הבאה, ואז אנחנו נבין את זה. בסדר, זאת אומרת, מה היא בדיוק מבינה? אני רק אסיים את זה, ואז אנחנו... נבין, אני אסביר את הדבר הזה יותר. אבל ההשכחה, השכר ועונש, ביאת המשה ותחיית הנתיר, מעמדת אני ודאי מפני חובת הדעת, אבל הייתי חפצה לסבור מהם סברה שאשקוט בה. אני חושב שההדגשה פה של הרמח"ל זה שאשקוט בה. למה? תכף נבין, אמר השכל, מה הוא מתקשר את זה? כמו ששאלת, אמרה הנשמה, וזה העיקרון של הספר. המסיבות הגדולות המתרחות בעולם המראות תמיד לכאורה, איך הם הפך ההשגחה חס שלום? איך אתה ראה את עצמך בעונש? למה שכר בעונש זה מובן?
מה?
למה שכר בעונש זה מובן?
כי חשבו בצלתי בעולם. הרבה סיבות. מה זה?
אני מתחילה, יש פה עוד ילד תפיל.
זה הדף השני.
כן. מישהו? פה אנחנו מבינים שגם אנחנו גם נגיע לנעמה דגיסופה בעמוד הבא, אבל בשלב הזה אומרת הנשמה, כל הדברים האלו, כל ה-13 עיקרים, זה בעצם דברים שכל בן דת יכול לקבל אותם. כל בן דת יכול לקבל אותם. אם אנחנו נראה את הסמנים האלו, מה שהרן שאל לפני כן, אנחנו בדתות אחרות, אנחנו גם כאיזה סממנים מובהקים של דתות אחרות. בסדר? זאת אומרת שיש ישות כביכול עליונה, בסדר? אם יש לו גוף או לא גוף, זה אנחנו נצטרך לראות. יכול להיות שיש לו גוף בדתות אחרות או בעבודות זרות, ודאי שיש דת. בסדר? כשאני מקבל יש כמה עקרונות שאני עכשיו יכול לדבר ולעסוק בדת. מה זה דת? בסדר? אבל כאן אומרת אני שומע את מה שבאמת המחל רוצה שאנחנו נבין שהקושי הגדול לא להבין צריכה בעונש. צריכה בעונש בפני עצמו אני יכול לקבל. זה אחד הדברים אני יכול לקבל. אם יש לי ישות עליונה שהיא מצווה אותי, אז אם אני עושה את מה שהוא רוצה, מצוין, אני לא עושה את זה, אני מקבל עונש. אבל פתאום אני מסתכל במציאות ואני רואה כל מה שלימדו אותי, כל העיקרון של צריכה בעונש, שזה אחד מ-13 עיקרים, הוא בעצם הכל מתהפך כשאני עכשיו מסתכל במציאות. זה דבר שהוא לא יכול להיות. כל המסיבות הגדולות המפתחות בעולם אומרות תמיד לכאורה איפה להשגחה אחת שלו. קושי, שאין הסבר לרואה סוף העניינים להיכן הם מגיעים. כאן אנחנו מדברים על תכלית. מה רוצה האדון בבריאותיו? ברוך הוא בבריאותיו, ולמה הוא מנהלה, ומה הכי כל אלו? כי מעשה השם יתברך נראה בהם רוחב כל כך גדול שאין שום לב מכיל אותו. והייתי רוצה שתלמדי לי דרך ראשונה להבין יושר העניינים בינינו, בלתי לטעות, אם אין מסור. היינו יכולים לפתור את זה ולומר, תשמעו, אני לא, אי אפשר להבין. אבל המחל ודאי לא מזלמה פתאום, אנחנו רוצים להבין, אנחנו צריכים להבין. יכול להיות שמי שעולה רק עם השכל, ומי שלא אמן בקבלה בדור הקודם, שתי דורות לפנינו, שלא אנשים שלא קיבלו את חוכמת הקבלה, לא הסכימו לקבל את זה שלמרות של הרמב״ם כנראה לא היה את חוכמת הקבלה, למרות שיש מגדל עוז כזה, ויש גם תגובלים שכן טוענים שהרמב״ם כן קיבל את זה בסוף למעלה, ויש איזו איגרת שהוא כן קיבל את זה. בכל זאת, הם יכולים לפתור את עצמנו, הרבה אנשים ככה פותרים את העניין הזה, שאין לימודי אמונה, זה הרבה אנשים שהם חלשים באמונה, ותמיד תהיה עם השם אלוקיך וכו'. אבל עומד הנשמה, ברגע שאני מבין שיש פה איזו סתירה מסוימת, או שאני יכול לחיות בצורה ילדותית, בסדר? לא לחשוב. אני לא אחשוב יותר מדי, אל תסתבך, אל תסתבך אותי יותר מדי, אבל מי שחושב קצת, אני רוצה לסבור סברה, כי כל אדם שהוא קצת בריא בנפשו, ורוב העולם הולך לקראת המקום הזה, במיוחד בתהליך של ריבונו של עולם עושה, הוא יצא בהשכלה, שהשכלה היוותה בעיה מאוד מאוד גדולה לאנשי אמונה כביכול. בסדר, אני לא אומר חרות אנשי אמונה, אבל פתאום היא הפגישה אותם עם מציאות כזאת, שכשהמהפכה התעשייתית הייתה לפני 250-300 שנה, כשמסילות הברזל התחילו לרוץ, אז האבא הפך להיות לא רלוונטי. האבא נשאר בדרך כלל על הידיעה הבלעדית שלו, וזהו, וגם הרב של הכפר, גם כן. היה פה ידיעה בלעדית, וכולם נשאלו על משהו הרע, הוא אמר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, וכולי וכולי, ופתאום אנשים, הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב בגר"א, שנפתחו שערי חוכמה. יש צדק כזה שההשכלה הביאה לעולם את היכולת, את הצורך לחשוב. היא גם הביאה הרבה מאוד חורבן, אבל היא הביאה הרבה מאוד, בצד הזה היא הביאה הרבה מאוד דברים, שאדם כבר לא יכל לקבל תשובה שזה ככה. כך מסביר הרב קוק במאמר הדוח שהשיב לב אבות על בנים ולב בנים על עבודם, שבעצם דור האבות הוא כמר מסורת, זה העקרונות, זאת האמת וככה זה צריך להיות. דור הבנים שאל את עצמו, שר, אני רואה שזה לא מסתדר עם המציאות, זה לא מסתדר. ואז נוצר חיץ ופילוג גדול מאוד, ותפקידו של אליהו הנביא זה והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על עבודם. אם יוצא אליהו הנביא, אולי זה קשור גם לחוכמת הקבלה, כי הרי דברי אריזה, אולי אחד מהמחלוקות בין החסידים המתנגדים היה הנקודה הזאת, עד כמה האריזה זה היה הכל גילוי שמימי, שזה בפני עצמו צריך לחשוב על כל המהלך הזה שהזוהר התגלה רק לפני 600 שנה, למרות שזה מתקופת התנאים, וזה התגלה לפני 600 שנה, ורק בדורות האלו יש את כל החסידות, כל תורת הנסתר, והרמח"ל, וגילויים שמימיים. לצער לנו הרב המחל היה צריך לשרוף חלק גדול מהכתבים שלו, אבל מה שנשאר לנו זה גילויים שמימיים, אנחנו עכשיו מכסים את זה בהרבה מאוד כיסויים, זה אני לא זוכר אם הזכרתי את זה בהקדמה או לא, אבל זה נראה הרבה פעמים שהמחל חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, אבל באמת זה בגלל שהוא מסתיר פה תורה מאוד מאוד עמוקה. פה הם כבר חיברו את זה לכללים הראשונים, אולי אנחנו נסכים קצת לראות את הכללים הראשונים, איך מה שאנחנו לומדים פה בשפה נגלית, איך היא מצויה בשפה הפנימית. בשפה הפנימית, אני מדבר על אותם עקרונות, אותם ידיעות, אבל בשפה פנימית. ואיבדנו את זה. איבדנו את זה בגלל שהיה מלחמה גדולה מאוד. השבתאים בעצם החריבו את האומה שלנו, ובגלל זה אחרי זה כל הדורות היו קצת, כל תורת הנסתר, אנשים מאוד מאוד נבלו, אבל ברוך השם שלנו, כל הדורות היו לנו אנשים שמקובלים, אנשים שעסקו בזה והכל. אז יכולנו לפתור את עצמנו, יכולנו לפתור את עצמנו ולומר, אני לא יודע, לא יודע. אבל אנחנו נסבור סברה ואנחנו נצטרך להבין את זה. מה הסדר? יש כאן וכאן דברים קשים ועמוקים מאוד, כמו צדיק ורע. עכשיו הוא טוב לו שהתקשו על גדולי החכמים והנביאים, ואפילו משה רבנו אמר שלום שאי אפשר להשיגה. אמרה הנשמה, וזה דבר חשוב, הפרטים שלא אוכל להבין הם להניח. בסדר, זה חוזר למה שאמרנו בפסקה א', שכל אשר תשיג ידו, אנחנו כל פעם שאנחנו, כל פעם שהרמח"ל ירגיש שאנחנו עולים דרגה, בעצם פה זה מסומן בכוכביות, כל פעם שאנחנו נגיע למדרגה נוספת יותר פנימית בהבנה אימונית, אז הרמח"ל יצטרך לעשות את כל הסיכומים והקדמות וחסרות וכולי, כדי שאנחנו לא נתבלבל בדבר הזה, ואנחנו תמיד נחזור למקום הזה, לשטח הבטוח הזה, שבו אנחנו לא נאבד את עצמנו. זה אחד מהדברים המדהימים אצל הרמח"ל, שהוא לא נותן לנו להתבלבל. כל פעם אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, אבל הוא מוציא אותנו שוב החוצה כדי לראות את התמונה שלנו.
איפה אפשר להגיד שלמשה רבנו גם לאנשים?
חז"ל אומר את זה. כתוב בגמרא, שאלה מצוינת, אבל היא גוף הנקודה. שגם אצל משה רבנו, שהוא אצלנו הוא כאילו המודל של דעת תורה, של הידיעה המוחלטת, של יותר נכון תורה שבכתב נגיד, אולי אני אכנס לזה כרגע, עוד רגע. אבל משה רבנו, גם הוא, וראית את החומה יוקנאי לא היום, שיש צד מסוים שבו אנחנו תמיד נזדקק לדבר הזה, שתמיד תהיה עם השם אלוקיך, שלמרות כל התהליכים, למרות כל הדברים שאנחנו נעבור ואנחנו נעמיק ואנחנו נדע, תמיד יש נקודה מסוימת שאנחנו צריכים לראות עם כל הענפה, לדעת שיש משהו הרבה יותר גדול. אם אני קצת יכול להבין מה שקרה עם יוחנן בן גדול, אני חושב שזה דבר שהוא, אני רק חושב לעצמי מבחינה היסטורית, איזה חורבן זה הביא, נחשוב על דבר כזה שגדול הדור היום קם ואומר את שמוכים, כל מה שלימדתי אתכם, זה קשור לשאלה שאתה שאלת, כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, כל מה שזה עצמו, זה לא יודע, משהו התפקשש, אולי זה משהו אחר. זה פחד קטנים, זה דבר נוראי, אי אפשר לפנות ככה שום דבר, אם בידיעה שמחר יהיה משהו אחר. גם החוקיות של הטבע בעצם, אומר לנו המהר"ל, בהקדמה השנייה בגבורות השם, אומר לנו המהר"ל, גם החוקיות הניסית חייבת להיות מתוך חוקיות. אם אין חוקיות, אז בעצם ריבונו של עולם גם יש פה איזו הפקרות מסוימת. אז אתה לא יכול לצוות אותי לעשות משהו, ומחר אני אגיד לי משהו אחר. נצחיות של תורה, נצחיות של הקדוש ברוך הוא. אבל משה רבנו, כתוב אצל משה רבנו, שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לסבור סברה, מצדיק ורע, ואחד מהתנאים אומר שהוא לא קיבל תשובה. לא כולם מסכימים עם זה בגמרא, בגמרא ברכות, אבל הוא שאל את השאלה הזו, איוב, כל ספר איוב עסוק בשאלה הזו, השאלה המהותית הזאת, איך יכול להיות צדיק? ורע לו, הרי זה נוגד את כל מה שאתה לימדת אותי, זו באמת שאלה שצריכה להציק לכל אדם. וכל אדם, מתי זה מציק לו? כשזה מתחיל לאכול לו בבטן. כשפתאום הוא שומע שזה חולה בסרטן, והוא יש לו כאבים, ומה זאת אומרת? זה היה אדם שהחזיק את כל עולם התורה וכלום, נכון? ומי שמקבל פרוספקטים ופליירים, עדיף לא מסתכל בהם, אבל מי שרואה את הפליירים, איזה 8-800 וכו', ומתחיל, הבטן מתחילה קצת לכאוב, כי מה זאת אומרת? הוא, הנה, אפילו המשנה ברורה אומר שמי שלומד תורה, והקדוש ברוך הוא ודאי ימציא לו פרנסת אור, ואנשי הביטחון, אז מי שרואה את זה בצורה ילדותית, אז הוא לא מסוגל לסבור סברה בדבר הזה. כי מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא חייב לי. אבל מי שמבין יותר לעומק את שכר ועונש, אנחנו לא מזניח את שכר ועונש. כי שכר ועונש זה אחד מהעיקרים שאנחנו עד הסוף נצטרך ללכת איתו. רק אנחנו נצטרך להבין מה המקום שלו בתוך כל המהלך הזה. אנחנו נצטרך להבין מה המהלך של הנהגת המשפט, שזה שכר ועונש, לעומת ההנהגה הגדולה יותר, שזה מה שמוליך את כל העולם, שזה נקרא הנהגת הייחוד. אמרה לשנה, הפרטים שלא אוכל להבין, הנה אני, אך שהכללים לפחות יהיו בידי ישרים, שידע על כל פנים יצא ישראל ישרה בכל אורך הדברים האלה. ואז, מה שלא תשיגי הוא ידיעתי, הוא אמר לעצמי, לא עליך, אני אמרתך לקרוא. זאת אומרת, ברגע שאני מגיע לעומק האמונה, אז עכשיו אני יכול להבין את מה שאני לא מבין. כשאני ניגש לרופא, והרופא אומר לי, אני לא יודע, נגיד, אני שואל אותו, אני יודע איך זה שאומר על איזה ניתוח שמישהו צריך לעבור. והוא אומר לי שהוא לא יודע, החוסר הידיעה שלו היא שונה מאשר חוסר ידיעה שלי. אני לא יודע בגלל שאני לא רופא. הוא לא יודע בגלל שהוא יודע מה הוא לא יודע. זה הרבה יותר עמוק. ויכול להיות שאפילו אני עדיף ללכת למנתח שיודע לומר איני יודע, מאשר ללכת למנתח שלא יודע לומר איני יודע. כי כשאדם אומר איני יודע, זה בעצם אומר, תשמע, עד כאן אני כן יודע. עד כאן אני כן יודע. זה נכון שזה מחיץ אותי קצת שאם הוא אומר איני יודע, אבל אחרי זה מקסימום אני יכול ללכת מנתח אחר, יותר גדול, ויסביר לי סברה, ואני אוכל להבין, או שאני אגיד, בסדר, אוקיי, כרגע אני לא עושה את הניתוח הזה, אני אחכה קצת שהוא קצת יתלבן עם הדברים, הוא יתייעץ, יתייעץ, ואז אני אוכל לסמוך עליו. אומרת הגמרא, במסכת ברכות, שאדם צריך ללמד את עצמו לומר, אני יודע. שמא תתבדה ותאחז, נכון, הגמרא אומרת שמשה רבנו אמר, כחצות הלילה. שואלת הגמרא, אז תראו לי, מה זה כחצות הלילה? הקדוש ברוך הוא ודאי לא אמר כחצות הלילה, כי אין ספק כמי שמיים, זה ברור שלא. אבל משה רבנו, יכול להיות שהוא לא ידע, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אז הוא אמר, אני כן יודע, אבל ההצטגלינים לא יודעים. ואז אני אגיד כחצות, והתבדה. וכל המפרשים שואלים, מה זאת אומרת זה? בסדר, אז הם לא ידעו מתי חצות, אז הם ידעו מתי חצות ועוד דקה. הם אומרים לו, אפילו השבוע שנייה הזה, שבו אדם, הבלבול הזה האמוני, שמצד אחד יש ודאות, מצד שני אין ודאות, לכן אדם אומר, אני יודע. יש שלב מסוים שעם כל הענבן וכל הזה, אדם צריך לומר, אני לא יודע. אני יודע, בשלב כזה, ואז אני יודע שעד שם הוא כן יודע. ואז אני הולך איתו עד שם. ומשם אני עכשיו בודק, אני יודע, יש לי גבול מסוים שבו אני כן יודע ולא יודע.
שלא הבנתי כמו שצריך להגיעו בהיי, אפשר להגיע למצב של הבנה שלמה של קביעת המשיח, זה לא באמת הגיוני, זה להגיע להיות קביעת המשיח.
יפה, שאלה מצוינת. וזה, כשאנחנו עכשיו מדברים בינינו, אז יש לנו הרבה מאוד פרמטרים שבעצם עומד בינינו. בסדר, זאת אומרת, אני גם יודע את השמות, אני גם רואה, ואני גם חווה וכו' וכו'. אבל כשאני מדבר עם בן אדם בחוץ לארץ, בטלפון שאף פעם לא ראיתי אותו, יש שלב מסוים שאני הגיע של ודאות, שכל המעבר זה רק עוד עזרים שאני יכול להגיע לוודאות. זאת אומרת, כשאני נכנס עכשיו לקנות, נכון, אני הולך לקנות רהיטים, אני הולך לקנות רכב. עכשיו הרכב יגיע לי בעוד שבועיים, אבל אני כבר מעביר את התשלומים כבר עכשיו לחנות. וזה, אם אנחנו עכשיו על זה, זה הדבר הכי טיפשי שיש. אני חושב, כאילו, לתת לבן אדם 100,000 שקל, בלי שאני בכלל, כאילו, זה יכול להיות דבר כזה? כל העולם מתנהל בצורה הזאת. יש מסמך, יפה מאוד, דף נייד, חלק. יותר מזה, יש גם, דמה, תעודת רישיון על זה, נכון? וגם יש לו אולי חולצה כזאת של מוסכי כזה, אז כאילו, אני מחבר את הדברים האלה, נכון? וזה בטעות. להבדיל אלף והבדלות, גם פה יש מערכת ודאית שברגע שאני אקבל מספיק פרמטרים, אז המערכת הזאת תהיה ודאית גם בדברים שאני לא יודע. בסדר, בין הורים וילדים, היחס הזה הוא בצורה זאת, עד שאני מגיע לאיזה משבר מסוים, אחרי שלום, בין הורים וילדים, יש איזה מערכת ודאית מסוימת. אבא לא צריך להיות מושלם ואבא לא צריך להיות מלאך, אני חושב אולי הפוך, כי אם אבא הוא דמות כל כך מלאכית, אז בסוף בפקשושים הראשונים, אז כאילו הוודאות היא נגמרת. חס שלום, זה לא שאין פיקשושים, אבל כאילו החוסר ידיעה, יש איזו ודאות שמאז זה כבר מביא לי כאב לב לדעת יותר. יש שלב מסוים שבו אני רוצה להיות ודאי גם בלי לדעת, להשאיר את הדבר הזה. זה כן. אבל עד אז אני חייב לעבוד כל העבודה הזאת, לסגור סברה, שישקוט בעד כמה שאני יכול. אמר השכל, זה ודאי שהקדוש ברוך הוא הקים עולמו על המשפט. כלל ראשון, הקדוש ברוך הוא הקים עולמו על המשפט. אז זה לא סתם שאנשים מאמינים קודם כל בשכר ובעונש. זה לא ילדותי, זה בסדר, ככה אנחנו צריכים לגדל את הילדים, ככה אנחנו צריכים לגדל את עצמם. כי אנחנו רואים בכל יום, והיין שם, תשמעו, אולי עכשיו, אני קצת מבין את זה, קצת מתחדד אצלי הדבר הזה, שכשאנחנו רואים קבלת עולם חוץ שמיים, זה שמע ישראל שם מפני השם אחד. ומתוך הדבר הזה, אני מכניס שם את הפרמטרים של כרגע שכר ובעונש. אני עדיין לא יודע איפה הנהגת האיחוד, הנהגת האיחוד מתחילה בשמע ישראל שם מפני השם אחד. אבל היא עכשיו צריכה להתפרד, והיא צריכה גם לכלול את שכר ועונש. הוא נהגו במשפט ישר ונאמן, וזה הדבר, תראי אותו ברור, בלי שום ספק, וכמו שהעיד הרועה הנאמן, הצור, תמים פועלו, ככל דרכם משפט, אין אמונה ואינה, וצדיק וישר הוא. חזק מאוד, עוד כמה פרשיות אנחנו נגיע לשם, וזה שירה, ואתה, כתבו לכם את השירה הזאת, יש בפרשה שלנו, המצווה האחרונה של התורה, זה כתיבת ספר התורה. ויש חלק מהמפרשים שאומרים שהשירה הזאת בכוונה היא שירת האזין. ומי שיתבונן בשירת האזין בעזרת השם, אז יראה שכל מה שאנחנו נלמד בדעת תבונות, כתוב שם כבר בהאזינו. אבל זה מתחיל לעצור תמים פועלו ככל דרך משפט. אין אמונה ואין אמונה צדיק בישר. אבל אחרי זה משה רבנו נכנס לתיאור מאוד מאוד גדול של כל ההיסטוריה, וישמע ישמעו ויבד, שמעת אבית הכסית וכו' וכו'. עד שאנחנו מגיעים להאמין וגויים עמוק קדם אדם מכל הנקם של יצריו. יש מהלך אלוקי היסטורי שכבר משה רבנו, כבר לפני הכניסה לארץ. הוא אומר להם, אני יודע את המהלך, יש פה מהלך אלוקי שהוא עובד בצורה כזאת. יש נקודת התחלה, יש נקודת סוף. נקודת סוף זה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זה הוודאות שאותה אנחנו צריכים להגיע. וכל דבר שאנחנו עושים פה בעולם, תוביל אותנו לנקודת סוף, שזה בעצם לא תהיה נקודת סוף, אלא זה נצחיותו של עולם השכר. אני מתנצל שאני כבר, שאני לא מרחיב בנקודה הזאת, כי זה דברים שהרבה צריכים הרבה יותר נתונים כדי להבין את מה, את מה שאמרתי עכשיו. אבל אומר לנו משה רבנו, אתם תגיעו למאמורות, אתם צריכים לדעת, בראש ההיסטוריה אתם צריכים לדעת שעצו תמים פעולו, אתם תגיעו לשואה, עצו תמים פעולו, כי כל דבר משפט. איזה משפט? קהילות שלמות נחרבו, עם ישראל כל כך הרבה תורה, הכל הלך לאבדון, איפה השכר והעונש הזה? גוש קטיף, בנו 30 שנה, אנחנו התחלנו לפני 13 שנה ללמוד את הספר הקדוש הזה, אחרי גירוש גוש קטיף, וזה נותן, זה אולי הדבר היחיד שיכל לתת מענה. 30 שנה אנשים בנו בתים, קהילות קודש שהחזיקו תורה, בכל המובנים, צניעות ותורה וקדושה וכו' וכו', וחורבן נוראי. ומי שאין לו את המענה היותר עמוק, אז היה שכבת גיל שלמה שעזבו את הדרך, וטוב. עכשיו זה דבר נוראי ומזעזע. אבל מי שמכיר את המציאות הזאת, אז הוא לא מתבלבל. עכשיו שוב, אני לא חס שלום פותח פתח, שחס שלום שאנחנו רוצים ניסיונות והכל. אם אדם עומד בניסיון הזה, כל מי שעמד בשואה, אף אחד לא יכול לשפוט ואף אחד לא יכול לדעת, זה ניסיון מזעזע. אבל לקרב את זה לדעת שאנחנו נוכל ביום יום לראות את ריבונו שלנו דרך כל המציאות כולה. וזה דרך, זה דרך ארוכה מאוד, 2,000 שנות גלות. אנחנו היום, המצב שלנו הרבה יותר טוב, כי אנחנו רואים את הכל, אנחנו רואים את האור, וזה הרבה יותר מהאור בקצה המנהרה, אנחנו כבר רואים את הבניינים, רואים את הנסיעות, את הכבישים, את הרכבות, אנחנו רואים תיקון, 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 תיקון. אבל תמיד, כל פעם שאנחנו מגיעים לתיקון, אז אנחנו מגיעים גם להרבה מאוד חורבן. והחורבן הזה הוא רק מתוך הראייה הגדולה הזאת. עצור תמיד פעולות לכל אחד משפט, אין אמונה ואין אמת צדיק ישר. אמרה נשמה ביהודה א', יושר המשפט הזה, ועומק העצה השלמה הזאת שזכרת, הוא מה שאני חפצה לשמוע ממך בערב היטב דבר על מורי עולם. כי היא אמרה לפני כן, כי אם עצור תמיד פעולות לכל אחד משפט, אין אמונה ואין אמת, אז לימדו אותי תמיד שהמשפט זה שכר ועונש, אז אם לימדו אותי שכר ועונש, איך יכול להיות? כשאני קורא את זה שוב, המסיבות הגדולות המתהפכות בעולם מראות תמיד, לכאורה ההפך, השליחה חס שלי. אנחנו רוצים לסבור סברה בדבר הזה, אנחנו רוצים באמת להגיע לאותו מדרגה שבאותה קומה שבה אנחנו יכולים להיות זוכים בקדוש ברוך הוא, באמת, באמת, באמת. אם נגיד רק איזו מילה לקראת ראש שנה, אז הנקודה של ראש שנה זה הנקודה הזאת של המילה תלכות, מי שילמד צוותי חיים, הרב פרידלנדר, שהוא זה שהערות פה בספר הזה של הרב פרידלנדר, והוא כל הזמן חוזר על מילת האיכות, מילת האיכות, מילת כל המועדים, וכל מה שאדם עושה מיום לידתו, עד סוף ימיו, זה בעצם שמע ישראל של אלוקינו השם אחד, שמע ישראל של אלוקינו השם אחד, וכל מה שקורה באמצע זה תהליך ארוך מאוד של עמידת הקדוש ברוך הוא בעולם. אדם עומד מול ריבונו של עולם בראש שנה, ואדם באמת צריך להגיע להבנה הגדולה הזו שמלכותו בקום השם וידע כל פעול כי אתה פעלתו. זה מה שאנחנו משתוקקים, משתוקקים שריבונו של עולם יופיע את הראש, אנשים יכירו את מלכותו של הקדוש בצורה הכי שלמה שיש. מה שזה אומר, במקום שבו אנחנו נמצאים בראש שנה זה בסדר, אבל בעזרת השם שנה הבאה בראש שנה, אנחנו מקווים שאנחנו נהיה במקום אמוני הרבה יותר גדול, כי אנחנו מקווים שהשנה, אנחנו ברוך השם, נמצאים במקום אמוני יותר גדול מאשר שנה הבאה, וכל פעם, ככל שאדם משתכלל בזה ומזכך את התפיסות שלו, את היכולות שלו להשיג את הדברים האלו, אז מילא גם הקשר שלנו לריבונו של עולם יהיה בצורה הרבה יותר שלמה, הרבה יותר גדולה, שיהיה שנה טובה, תהיה שנה טובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.